לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. אני רוצה ברשותכם להציע לכם את הרמב"ן ממש בסוף הפרשה, בסוף פרשת ויגש, שם איפה שיעקב כבר נכנס למצרים וכבר חי במצרים, ושם כתוב שהוא בירך את המצרים, ורש"י מביא את חז"ל שבזכות שיעקב נכנס למצרים הפסיק הרעב, הנילוס עלה בחזרה על גדותיו, ודרך אגב, זה לא קשור להיום, אבל על ויצא יעקב, אומר רש"י, כשיעקב יוצא מהעיר, פנה זיווה, פנה הודה, פנה הדרה, כי הצדיק הוא הזיו, ההוד וההדר של העיר. הנה כאן אצל יעקב זה דוגמה, נכנס יעקב למצרים, הוא לא יודע מה זה נילוס, הוא לא ראה את הנילוס, הוא לא הלך לבקר אותו, הוא ספון בחדר שלו ולומד תורה, והנילוס עלה על גדותיו. הנילוס התרומם, חזרו להיות מים בנילוס. כי צדיק זה ההוד, ההדר והזיו של העיר, מבלי שהוא יעשה רעש וצלצולים, אבל לא זה הנושא. בכל אופן, שם יש רמב"ן מאוד מעניין, הוא מביא, זה לא רמב"ן בעצם, זה תוספתא. הרמב"ן מביא תוספתא, וברשותכם אני יקריא אותו. בתוספתא אמר רבי יוסי, כיוון שמת יעקב, חזר הרעב ליושנו. כלומר, היה שנתיים רעב, והיה צריך להיות שבע. אחרי שנתיים של רעב, כבר היה רעב נורא גדול בארץ כנען, ולא היה אוכל. אז בהתחלה שלחו את הבנים, ואחר כך יעקב בעצמו ירד, ואז הפסיק הרעב. כלומר, בסך הכל שנתיים מתוך חמש. יעקב חי במצרים, וכשהוא נפטר, יש דרשה אחרת, נדבר עליה פעם אחרת, יעקב לא מת, אבל תכלס יעקב מת, ככה זה מה שכתוב, וימות יעקב, והירו הרחב כי מת אביהם. כיוון שמת יעקב, כך אומרים חז"ל, אמר רבי יוסי, חזר הרעב ליושנו. ממשיך הלאה רבי יוסי, כן, והלאה, סליחה, לא רבי יוסי, ממשיך הלאה רמב"ן, ועוד שנינו בספרי, ויברך יעקב את פרעו, במה ברכו, שנמנע שני הרעב, הוא עצר את שנות הרעב. ואף על פי כן, כך אומרים חז"ל גם במקום אחר בספרי בפרשת עקב, אף על פי כן השלימו שנות הרעב אחר מיטתו. גמרנו. עכשיו ממשיכה הרמב"ן עושה שם איזה חשבון, מוכיח את זה מפסוקים. רבי שמעון אומר, רבי שמעון בר יוחאי חולק על רבי יוסי. רבי שמעון אומר, אין זה קידוש השם שדברי צדיקים קיימים בחייהם וניטלים לאחר מיטתן. לא יכול להיות. אם יעקב בירך שלא יהיה רעב, אז גם כשהוא מת צריך שלא יהיה רעב. זה לא כבוד לצדיק שהרעב יחזור אחרי שהוא ימות. כאילו, איך אומרים, הצינים אומרים, גשטורב בגרוב נרוב פון מרק. אין כזה דבר. גשטורב נפטר, בגרוב קברו אותו, יתרד מהשוק, כי יאללה, עכשיו תביא מישהו אחר במקומו. אנשים זה לא מכוניות, התקלקלה, תקנה חדש. יעקב בירך, אז הברכה צריכה להמשיך. ככה טוען רבי שמעון. תקשיבו, אמר רבי אליעזר ברבי שמעון, הרבי אליעזר הבן של רבי שמעון אומר, רואה אני את דברי רבי יוסי מדברי אבא. אני יותר חושב שרבי יוסי צודק מאשר שאבא שלי צודק. למה? שזה הצדיק שבירך את מצרים שלא יהיה רעב, שזה קידש השם. שזה קידוש השם. מה? שכל זמן שהצדיקים בעולם, ברכה בעולם. נסתלקו הצדיקים מן העולם, נסתלקה ברכה מן העולם. יפה. יש כאן אם כן מחלוקת מאוד מעניינת. בחז"ל אומרים שהבצורת נגמרה כשיעקב נפטר. אבל זה לא מוחלט. כך אומר רבי יוסי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום? זה לא כבוד לצדיקים שאחרי שהם מתים מאחורי הגב שלהם גמרנו מנפנפים אותם. אז אם הוא בירך, הברכה צריכה להמשיך. אומר רבי אלעזר, בן של רבי שמעון בר יוחאי, נדמה לי שלא אבא שלי צודק, לא, הוא לא אומר ככה, זה לא כבוד. נדמה לי שרבי יוסי צודק. למה? זה הכבוד, זה קידוש השם. צדיק אמר משהו, אז מחזיק. הצדיק מת, גמרנו. צריך לבוא צדיק חדש להחזיק את זה. הצדיק שמת לא יחזיק את העולם מיליון שנה. בקיצור, יש לנו כאן, אם כן, שאלה מאוד מעניינת, אני רוצה לעשות מזה אקטואליה. האם הרעב שיעקב ביטל אותו, התבטל אחרי מותו, או לא התבטל? ומה שאנחנו כאן גילינו את רבי יוסי עם רבי שמעון, שזה מחלוקת בסברה, לא בפסוקים. האם מה מתאים יותר, איפה יש יותר קידוש השם, שגם אחרי שהצדיק מת, הברכה שלו מתקיימת, או להפך, צדיק חי, יש ברכה, צדיק מת, צריך לחפש צדיק חדש, אין צדיקים מתים. בקיצור, למה אני הצגתי את זה? קודם כל כי זה פרשת השבוע, ודאי. אבל זה גם פרשייה אקטואלית שלנו. אנחנו עכשיו במוצאי שבת. הייתה לנו שבת ארוכה, ברוך השם. שבת קצת קצרה, אבל ליל שבת ארוך. על השבת אנחנו אמרנו בקבלת שבת, כי היא מקור הברכה. כל ה-25 שעות של השבת היינו שרויים בתוך ברכה. עכשיו רבו ישי, יש לי שאלה גדולה. השבת נגמרה, אנחנו כבר במוצאי שבת. השבת נגמרה. ביחד איתה גם נגמרה הברכה, או שכשהיא מקור הברכה, הברכה ממשיכה גם אחרי שהשבת יצאה. ממש כמו השאלה של המחלוקת של רבי יוסי עם רבי שמעון. רבי יוסי אומר, מה פתאום? יעקב מת, הברכה הלכה. מה פתאום? השבת יצאה, עשית הבדלה, גמרנו, אין מקור הברכה, נגמרה הברכה. ורבי שמעון אומר, לא, מה שהיה הוא שיהיה, בקיצור, מה אתם אומרים? שאלה מעניינת, נכון? האם אנחנו עכשיו ספוגים בתוך הברכה של השבת? והאם נהיה ספוגים גם מחר או ביום שני או ביום שלישי וחמישי ושישי הבא בברכה של השבת הקודמת או של השבת הבאה? האם זה עובד? אז כמותי, אני רוצה להתחיל לנתח את זה עם כמה דוגמאות מהתנך, מחזל, מכל מיני מקומות, ונראה, האמת היא ככה, אולי לפני כן אני אגיד לכם, נעשה חקירה, כשאני נותן מתנה, כשהשבת נותנת מתנה, אני שבת נותנת מתנה, זה משהו אחר, עוד מעט עד שבת, כשאני נותן מתנה, אני מוציא מהכיס שלי מתנה, ונותן אותה למישהו אחר, אז אני התנתקתי ממנה, עכשיו המתנה אצל מישהו אחר, לא אכפת לה מישהו אחר הזה, אם אני חי, אם אני בריא, אם אני אוהב אותו, אם אני שונא אותו, אם הסתכסכנו, אם אני שוכחתי ממנו, יש לו את המתנה ביד, יש לו שעון, הוא קיבל ממני מתנה שעון, השעון הולך, אפילו אם אני כבר מזמן סילקתי את ידיים ממנו, אני לא צריך, הוא לא צריך אותי. או שברכה, זה אני מחבר אותו לאיזשהו מקור שקשור אליי. ממילא הקונטרול, הברז, בידיים שלי, חבר'ה מנו, אתה לא מתנהג יפה, אתה לא מתנהג טוב, אני סוגר את הברז. מה אתם אומרים? בואו נתחיל. מעשה, הגמרא מספרת פעמיים זה מופיע בתלמוד. פעם אחת במסכת יבמות, ופעם אחת במסכת בבא קמא. לתלמידי חכמים אפשר לעשות כזה חידון. מה אתם אומרים? איזה סיפור יש בגמרא פעמיים? איזה סיפור? מה הסיפור? אז אני לא בוחן אתכם, אני אספר לכם. אני אקריא לכם את הסיפור. מעשה בביתו של נחוניה חופר סיפור. שיחין או שיחין, אני חושב שצריך להגיד שיחין, שוחה. חופר שיחין. הוא היה חופר בורות כדי שיהיה מים לעולי רגלים בירושלים. עשה את זה בהתנדבות. לא קיבל משכורת מאף אחד. אז ביתו הילדה נפלה לבור גדול, כזה בור של מי גשמים של שיהיה מים לעולי רגלים. ובאו והודיעו את רבי חנינה בן דוסה. רבי חנינה בן דוסה התפלל? לא. מה הוא עשה? אמר, שלום לה, הכל בסדר. שעה שנייה, באו עוד פעם, רבי, הילדה בתוך המים, שלום לה. שלישית, עלתה. כי שלוש שעות אי אפשר להחזיק מעמד שמה, אז היא עלתה. אמרו לה, מי ילך? בקיצור, לא עכשיו נגמד את הגמרא, מסכת בבא קמא, במסכת יבמות, אבל רבי חנינה בן דוסה, שהיה מלומד בניסים, לא התפלל. הוא שמע את הבעיה, הוא אמר, עלתה. אם לא היו מדווחים לו על הבעיה, לא ייתכן, לא, ייתכן שלא הייתה, אולי ייתכן שגם, בכל אופן, הוא קבע איזשהו משהו מעניין. למה? הוא אמר, תקשיבו, שאלו אותו, וכי נביא אתה, בן נביא אתה, מאיפה ידעת שהיא תעלה? אמר כך, אומר רבי חנינה בן דוסה, יש לו סברה. אמרתי, אותו דבר שצדיק מצטער בו, ייקשל בו זרעו, זה לא יכול להיות. הרי רבי נחוניה, רבי נחוניה חופר שיחין, חפר בורות לעולי רגלים. אז אם הבת שלו נחש הקיש אותה, השם ירחם, אוי ואבוי. אם סוס דרס אותה, השם ירחם, אוי ואבוי. השם ירחם, מה אפשר לעשות? אבל שטיפול לתוך בור, שאבא שלה חופר בשביל לעולי רגלים, אבסולוטי, לא יכול להיות. ככה קבע רבי חנינה בן דוסה. יש לי שאלה, הוא צודק? וואי, הרב חנוך, אתה חוצפן, כאלה שאלות, אל תשאל על, 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 על תנאים. רבי חנינה בן דוסה היה הרבה של רבי עקיבא. כן, אני אחזור על השאלה. רבי חנינה בן דוסה קבע משהו מעניין מאוד, חוק. אם נחוניה חפר בורות לעולי רגלים, הילדים שלו לא ייפלו בבורות האלה. מאיפה אני שואל את השאלה הזו אם הוא צודק או לא צודק? חצי שורה בגמרא הלאה בהמשך. אמר רבי אחא, אף על פי כן מת בנו, בנו של רבי נחוניה, נחוניה חופר שיחין, מת בנו בצמה. שנאמר סביבו ונשארה מאוד, בקיצור יש שם משהו. זאת אומרת שרבי חנינה בן דוסה אמר כאן איזה הגדרה, שככה הוא חושב, זה הסברה שלו. אבל אולי זה לא נכון. ואם זה לא נכון, אז הבן נפל. אז בקיצור רבותיי, תפתחו בשיטה מקובצת, מסכת בבקה בדף נון, אז יש שם השיטה אומר בשם רבינו, אני לא יודע מי זה הרבינו של השיטה, אומר רבינו שהילד של נחוניה בן הקנה, סליחה, של רבי נחוניה, נפל לבור אחרי שרבי חנינה בן דוסה נפטר כבר. לרבי חנינה בן דוסה הייתה תיאוריה, הייתה אידיאול, הייתה ידיעה, הייתה מחשבה, שמה שצדיק עושה, הבן שלו לא ייקשל, הקדוש ברוך הוא לא כל כך מסכים לנהל את העולם לפי ההנחיות של רבי חנינה בן דוסה, אבל אתה ככה קבעת, כך כבוד, בחייך אני אעשה את זה. הבן של נחוניה נפל לבור אחרי שרבי חנינה בן דוסה כבר לא היה חי. ממש מסתדר, עם הסיפור של יעקב, נכון? אחרי שיעקב בירך, הקדוש ברוך אומר ליעקב, תשמע יעקב, אני רוצה שבמצרים יהיה רעב, אתה תסגור לי את הברזים, אבל אתה חי עכשיו, נעשה לך כבוד. יעקב מת, הרעב חוזר. רגע, אתם תגידו ש... בבקשה, בוא נחפש עוד כמה דוגמאות, אבל לפחות אנחנו מסכימים עם זה שכשמישהו אומר משהו, וגם אם זה לא נכון, על פי ההלכה, אז לכבד אותו, וצריך לעשות ככה. נתחיל עם כמה דוגמאות מהקל אל הכבד. יש בהלכות ראש חודש, סימן תף חף. תפתחו בפנים ותראו. בהלכות ראש חודש, סימן תף חף. 220. האם אומרים הספד, צידוק הדין, והספד בימים שלא אומרים תחנון, כמו בראש חודש, בחנוכה, האם מספידים מישהו או לא מספידים? אז יש על זה מחבר, ויש רמו. המחבר אומר שלא אומרים צידוק הדין. המחבר אומר שאומרים, אומרים, 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 אפשר להגיד הספד. אבל הרמו של האשכנזים אומר שלא אומרים. ככה בסביב בשולחן, לא העתקתי אותו בפנים, אבל לא העתקתי אותו כאן על הדף שלי, אבל כתוב שהרמו, המחבר אומר אומרים, והרמו אומרים שלא אומרים. יפה, עכשיו יש נויסי קיילים, אתם יודעים, מסביב שלוחן ארוך יש מלא מלא נויסי קיילים. הנויסי קיילים אומרים שההלכה כמו הרמו, שלא מספידים בימים שלא אומרים תחנון. וממשיכים על הרמו בעצמו, שאומר, אתם תראו את זה בשלוחן ארוך, בנויסי קיילים, תף חף. הרמו בעצמו אומר שלא מספידים, בזמנו היה פעם סיפור שאדם גדול נפטר, בראש חודש אולי, היה או בחנוכה, לא יודע מתי, והרמו אמר, אדם גדול שעני. נכון שלא אומרים הספד, אבל אם זה אדם גדול אז כן אומרים. כך אומר הרמו. להלכה לא נפסק כמו הרמו. כל הנויסי קיילים מסביב חולקים עליו. אם לא אומרים, אז לא אומרים. גם על אדם גדול לא אומרים. כלומר, לא כמו הרמו. ורבותיי, למרבית הפלא, הרמו בעצמו נפטר בלג בעומר. בשנת תפשין למד ג' תפשין. בשנת שין ג' בלי תף, 400 שנה, שין למד ג' לג, הוא גם היה בן לג שנים, אני חושב. בכל אופן, בלג בעומר לא אומרים הספדים, לא אומרים תחנון. פסקו הרבנים בלוויה שלו, למרות שאנחנו לא מסכימים איתו, ואנחנו קובעים שגם על אדם גדול לא אומרים תחנון בראש חודש, ובזהו, אבל עליו אנחנו כן נגיד הספד. למה? כי ככה הוא סובר. אז לפחות לגבי עצמו, הוא נפטר בלג בעומר שלא אומרים הספד, נספיד אותו. הנה, כאן אנחנו רואים עוד דוגמה, שמישהו באופן אישי מקבל איזושהי הנחיה, מתנה אישית. זה לא הלכה, זה לא הלכה. לא אומרים הספד, אז לא אומרים הספד. אבל אתה, רמו, אתה סברת ככה, אז בוא, ניתן לך. אתה נפטרת ביום שלא אומרים הספד, נגיד עליך הספד, כי אתה אמרת שעל אדם גדול מספידים. עוד דוגמה, שלמישהו במותו עושים לו איזה ג'סטה חד פעמית. יש עוד הרבה דוגמאות. אבל בואו נגיד עוד דוגמה קטנה מעניינת. היה פעם איזה אדמור גדול אחד, שכחתי מי, אולי זה היה רבי מקלויזנבורג, אני לא זוכר מי, שנסע פעם עם קבוצה של חסידים, סחרו טנדר, היה איזה יורצייט, היה איזה משהו, נוסעים למירון. אבל בדרך היו פקקים, הדרך התארכה, מסתכלים על השעון, כבר מתחיל להיות השקיע, כבר אפילו השקיע של רבינו תם עוד מעט מגיע, זה כבר השקיע של רבינו תם גם כן בקלויזנבורג שומרים עליה. אז מחפשים איפה אפשר לעשות עצירת ביניים בדרך, להתפלל מנחה. לא רחוק משם היה קבר של רבי יהודה ברבי אלוהי, יש שם רחבה, אז הנה כאן יופי, זה ממש מקום מתאים לעצירה. עצרו והתפללו מנחה והמשיכו, אחרי שהמשיכו נזכר הרבה, שדעתו של רבי יהודה היא, שזמן מנחה זה רק עד פלג המנחה, משהו כמו שעה וחצי לפני השקיעה. ככה רבי יהודה סובר, לא הלכה ככה, אבל ככה רבי יהודה סובר, אומר הרבי, בחצר של רבי יהודה אנחנו התפללנו מנחה לא לפי השיטה שלו. זה לא מתאים. אין ברירה, אנחנו בהזדמנות ראשונה, לא יודע מה, ראש חודש, משהו, נזכור שוב טנדר, וניסה בצהריים עד קבר של רבי יהודה ברבי אלוהי, כדי להתפלל מנחה כמו שהוא רוצה. אז הנה כאן שוב דוגמה. רב גדול קבע משהו, הלכה לא ככה, אבל אצלו, במקומו, ביחס אליו, מתייחסים אחרת מאשר ביחס אל הכלל. לכך יש גם כן השלכות, עוד מעט נדבר עלינו, אבל קודם יש השלכות מעניינות בספרי ההלכה, בספרי הסיפורים, בספרי אני לא יודע איזה ספרים, בספרים היפים. למשל, כמה וכמה סיפורים כאלה יש. היה פעם יהודי אחד שנשברו בעיר ולוז'ין. היה גם עוד מעט אצל אדמור גם כן יש כזה סיפור. זה אני קודם מספר סיפור ליטאי, כי אתה יודע אם אני ליטאי, לא שיש לי משהו נגד החסידים, ובישיבות הליטאיות סיפרו לנו סיפורים על רבנים ליטאים, והיה לי פעם נכד שלמד בחיידר ליטאי, אבל היה רבי חסידי, אז כל שבוע הוא הגיע עם סיפורים לשבת, סיפורים על רבס, על אדמורים. כי זה מה שהמלמד שלו יודע, זה מלמד שלו לימד שמה. יפה, אז יש בכל מקום, אתם יודעים מה הכי יפה למשל, יש ספרים שמלקטים מכולם, נכון, גם אני משתדל ככה לעשות בעין יעקב. על כל פנים, אז היה איש אחד בעיר ולוז'ין, שנשברו לו הצלעות ליד הלב. אמר לו רב חיים איזה היה הרב שמה, רוץ מכאן, תברח מהעיר הזאת מהר, לך תגור בעיר, אמר לו את השם של איזה עיר בפולין. למה? כאן בעיר הזאת השגס אריה הוא אמרה דאטרה. השגס אריה טוען ששבירה של הצלעות ליד הלב זה טריפה. אם זה יקרה לכבס או לתרנגול זה יהיה טרף. ממילא אתה עכשיו עם צלעות שבורות ליד הלב, ההלכה מגדירה אותך כטרף. טרף לא חי עוד בית חודש. אבל אם תלך לגור, אני יודע, בעיר איישישוק, לא יודע איזה עיר, במינצק, לא יודע איפה. ושם הרב הדיין הזה, הפוסק, זה הפריחודוש, לא יודע, מייבוא פוסק, שאם נשברו הצלעות ליד הלב, זה לא טריפה. שם תוכל להאריך ימים. לך תחיה שם, בעיר של המרה דאטרה, הפסקי ההלכה קובעים את חוקי החיים והמוות. עושים כבוד, אתה כאן אומר ככה, אין... אבל, מה באמת? מה זה מה באמת? באמת זה מה שהרב אמר. יפה. בואו נמשיך הלאה. אם כן, זה אומר ודרך אגב, השגס אריה כבר לא היה חי אז. אתה רואה שהאווירה שלו גם אחרי מותו. האווירה של יעקב אבינו אחרי מותו לא עבדה. הרעב חזר. וכאן יש אותו דבר גם כן עם הרמובה בית יוסף, גם כן, תלך תגור בארץ ישראל, בעיר של הבית יוסף. בעיר של הבית יוסף יש פסק הלכה שזה קשר, אם זה קשר, אז אתה בתור בן אדם שיש לך כזה מום, זה לא מום. יש הרבה דוגמאות כאלה, הרעיון ברור. עכשיו תשמעו סיפור. היה פעם, אולי צריך להקדים כאן הקדמה, יש איזה סלנג שביידיש אומרים אותו, האשכנזים אומרים אותו ביידיש, כמו שאומרים זולסט לנג לייבן, זולסט לנג לייבן, זולסט לנג, עכשיו כאן זה שיעור ביידיש, לא, זולסט לנג, שתחיה לתאריך ימים. אז יש אותו דבר, סלנג אחר שאומר, אוי זולסט לייבן הינדט יור. אז ככה זה סלנג כזה, אי שתחיה 100 שנים, כמו שאומרים עם עד 120. אז כנראה ש-120 אנשים החליטו, זה לא ריאלי, לא פגשו הרבה אנשים בני 120, אבל 95, נושקים את המאה, יש גם 103, 105, אז כזה סלנג היה כזו מין ברכה, אחד לשני, אחד נתן לשני שמקטע, אוי, זה סלנג, זה סלנג לבנדת יורו. בקיצור, מעשה שהיה גאון מבילנה, כבר היה זקן, ופעם הוא עמד בבית הכנסת, וילד קטן, דרך לו על הציצית, והוא לא הרגיש, פתאום הגאון רצה ללכת, הוא ראה שהוא תפוס, מישהו דורך לו לציצית, אז צריך לבקש מהילד לזוז, תפיחה לשכם, סליחה, ילד, זוז טיפה. אז הוא אמר לו, ינגלה, ילד, זוס לייבן הונדת יור, זוז טיפה, תחיה 100 שנים, תזוז טיפה. טוב, הילד, זה, סליחה, סליחה, הכל בסדר. עברו הרבה שנים, הילד הזה שאמרו לו, זוס לייבן הונדת יור, כבר היה זקן, אולי בן 80. ופעם אחת בן שלו, הוא אמר, זוס לייבן הונדת יור, ונזי גזונט. וזי גזונט לו, ועוד משהו. תאריך ימים, ותאריך ימים גם כן. 100 שנים ותאריך ימים. יפה, עכשיו זה ככה. הבן של הסבא הזה היה חולה. חולה מאוד מאוד מאוד, הלך למות גויסס. הזמינו כבר את כל הילדים שלו, ואת כל הנכדים שלו, להיפרד ממנו. החליטו שמתאים גם להזמין את האבא. הבן שלו הולך למות, מזמינים את האבא. האבא צעיר, בריא, רענן, בסך הכל בן 90 או 85, לא יקבל התקפת לב, שגם יעמוד בשעת יציאת נשמה. הזמינו אותו. האבא בא, מסתכל מסביב, מה קורה כאן, מה הרופאים אומרים, והלך. היו בטוחים שהאבא סנילי, אתה לא קולט מה קורה כאן? כל הרופאים עם סטופר, אם הוא יחיה עוד שתי דקות או שלוש, כבר כולם אומרים קריאת שמה, והאבא הסתכל, ראה מה קורה כאן והלך. מה קרה? הבן התאושש, לאט לאט התאושש, הבריא, קם על רגליו, חזר בחזרה לעבוד כאחד האדם. אנשים היו בטוחים שלאבא הזה יש מויפס, מה זה? בא, הסתכל ואמר, שום דבר. ובאמת זה הוא הבריא, איך זה קרה? שאלו את האבא, תגיד לי, אתה לא ראית שהבן שלך גויסס? מאיפה ידעת שהוא יקום לתחייה? הוא אומר, הגאון מבילנה, חוץ מזה שבורך אותי לחיות עד גיל 100, הוא גם בירך אותי באריכות ימים. אם בן מת בחיי אביו, זה לא נקרא אריכות ימים. זה לא נקרא אריכות ימים. זה לא חיים, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. זה לא יכול להיות. בחיי בן לא ימות. אחרי שאני ימות לא יודע מה שיקרה. עוד פעם דוגמה מעניינת, הגאון מבילנה כבר לא היה חי אז. והברכה שלו ממשיכה להתקיים. הגאון מבילנה לא הבטיח לו לחיות מיליון שנה. אבל הבטיח אריכות ימים. אריכות ימים זה נקרא, לפי הפרופורציה, לפי הכללים, בן אבא שהולך ללוויה של הבן שלו, זה לא אריכות ימים. זה לא, שזה לא, זה כללה. זה כללה שצריך להתפלל שזה לא יקרה. על הרן, אבא של תרח, סליחה, אבא של לוט, הרן, אז כתוב, אח של אברהם אבינו, כתוב, וימות הרן על פני תרח אביו. זה אסון. אוקיי. שוב אנחנו רואים, עכשיו אנחנו רואים משהו שברכה כן מתקיימת אחרי המוות, אבל משם זה לא כל כך הוכחה, אני אגיד לכם למה. כי הגאון מבילנה נתן קצבה. לנג לייבן זה לא מיליון שנה ולא מיליארד שנים. הונדת יור, 100 שנים. אבל בואו דוגמה אחרת. יש סיפור בגמרא במסכת כתובות, דף קוף ג', תקשיבו סיפור. רבנו הקדוש נפטר. והייתה לו לוויה גדולה, זה היה ביום שישי, היו כמה ניסים, אפילו התאריך היום שם, בקיצור היה לוויה מאוד מאוד גדולה. ואחר כך יצאה בת קול, תקשיבו, כל מי שהיה בלוויה, באשכבתא דרבי, כל מי שהיה בלוויה של רבי, מזומן לחיי העולם הבא. יחיה עד גיל 90, עד גיל 100, עד גיל 120, מי אחרי המוות שלו, הוא הולך עם ספיישל ישיר לעולם הבא, בלי דין, בלי משפט, בלי קטגור, בלי כלום, ישר, ישר לגן עדן. כל מי שהיה בלוויה של רבי. איזה יופי. כזו מתנה גדולה, הלכים ללוויה, ומקבלים כרטיס כניסה לגן עדן. מיליארד דולר, איזה מיליארד? 100 טריליון טריליארד דולר. כל החיים שווים את זה. למה? מה פתאום מי שהולך ללוויה של רבי מקבל גן עדן? איזה מתנה זה? מה זה? למה לא חופן מסטיקים? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? התשובה היא ככה, שגדולה מיתתם של צדיקים כיום כסילוק בית המקדש. גדולה מיתתם של צדיקים זה כמו יום כיפור. על יום כיפור, רבי, לא כולם, רבי סובר על יום כיפור, עיצומו של יום מחפר. אפילו לאלה שאינם חוזרים בתשובה. עכשיו לא ערב יום כיפור, אז אני לא אעריך לכם את הנושא, אבל לא צריך, לא צריך, כן צריך לחזור בתשובה. אבל מי שלא יודע חוזרים בתשובה, זה מסובך. צריך קודם כל חרטה, לא יודע מה זה, אני התחרתי 1,000 פעמים, כל יום אני מתחרט ואני רוצה להפסיק לעשן, ומחר אני עוד פעם לוקח סיגריה, אז אני לא יודע מה זה חרטה, לא, אני לא באופן אישי, ברוך השם אני לא מעשן, אני רק מדבר על הרעיון, חרטה, אחר כך וידוי, אני לא יודע איך מתוודים, ועזיבת החטא. אוי ואבוי, זה מסובך, קראיתי את זה פעם ברמב״ם, אני זוכר לפני זה 50 שנה, הלוואי, 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 הלוואי שאני יודע איך עושים את זה, אני לא יודע איך עושים את זה. כלומר, מי שמשוייך לנושא של יום כיפור, ביום כיפור הוא לא יושב בבית וקורא עיתון, הוא הולך לבית הכנסת, כשכולם עומדים על הרגליים, הוא גם עומד על הרגליים, כשכולם צועקים, קדוש, 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 הוא גם צועק, קדוש, 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 כשהולכים ומוצאים את הספר תורה, הוא נותן נשיקה, כשכולם אומרים, ועל כולם אליכס לי יחויס, סלח לנו, בכלל לנו, כפה, הוא אומר ביחד עם כולם, אפילו דמעות יוצאות לו מהעיניים, דמעות של התרגשות, באמת, הוא אומר את זה טוב, אם יש חזן טוב, ואם הוא ספרדי, אז יש כל כך הרבה מגינות, התפללתי פעם אחת נעילה אצל, בבית הכנסת של מרוקאים, מה אני אגיד לכם, אני רוצה ללכת לשמה עוד פעם, כמה שירים יפים, כמה, זה משובב נפש, בכל אופן, לענייננו, רבי אומר, עיצומו של יום מחפר, הלכה היא לא ככה, צריך לחזור בתשובה, גדול, קטן, קצת, הרבה, נלמד איזה בלכות בערב יום כיפור. אבל רבי, אתה סובר ככה, בלוויה שלך, קיבלת. הלוויה שלך היא כמו יום כיפור, כולם, כולם עברו יום כיפור. עוד פעם אנחנו רואים, בן אדם בחייו, עושים לו כבוד, על מה שהוא חושב, גם אם אנחנו לא חושבים כמוהו. לאור זה כל ההנחיות האלה עד עכשיו, ההנחות וההנחיות, אני שואל שאלה מאוד מעניינת. אני בירחתי מישהו. לא יודע, נתתי לו, תהיה בריא עד 120, כמה אני אוהב אותך, לוואי ש... ואחר כך, רגע, 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 זה? זה? אני רוצה לקחת את הברכה בחזרה. אני רוצה את הברכה בחזרה. זה אפשרי? רוצה את הברכה בחזרה. בלעם אומר, הנה, ברך לקחתי, וברך לא אשיבנה. אבל זה סתם, הוא לא מתכוון להשיבן, אני לא מתחרט מזה שאני מברך, זה מה שהוא התכוון. זאת אומרת, אבל הוא לא התכוון שאם הוא מתחרט הוא יכול לברך, הוא לא בירך בכלל, הכלב הזה יודע לברך, רק לקלל הוא יודע. אבל לא חשוב, הוא מדבר על הרעיון הזה, שאני לא, מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני אעשה, והכסף שאתה נותן לי או לא נותן לי, לא ישנה את דעתי, זה מה שהוא מתכוון לומר. אבל באמת, ברכה אפשר לקחת בחזרה או לא? מה אתם אומרים? אז יש לי שתי הוכחות שאי אפשר לקחת ברכה בחזרה. הוכחה אחת, כשיצחק בירך את יעקב, יעקב בא במרמה, אחר כך בא עשיו ואומר, הברכה מגיעה לי, אז מה אומר לו יעקב? כבר נתתי אותה, מה אומר יצחק, האבא? מה אני יכול לעשות? נתתי אותה כבר ליעקב. אז אני מצטער, נכון, בא אחיך במרמה, הוא שיקר, הוא התחפש, חשבתי שזה אתה, נתתי לו את הברכה, ואתה, מה אעשה לך, איפה בני? מה אני יכול לעשות? נתתי לו. אבא, נתת, תיקח בחזרה. אתם רואים, זה אי אפשר. נתת, איך תיקח בחזרה? מצד שני, יש לי הוכחה, נתת, תיקח. איפה ההוכחה? כשיעקב אבינו, הלך לחפש אישה, לחפש שידוך. בדרך הוא נרדם בבית המקדש, אתם יודעים את הסיפור הזה, הוא לא ידע מה נורא, המקום הזה, אין זה בית אלוקים, וזה שער השמיים, ואנוכי לא ידעתי. ושם הוא קיבל לא סתם חלום, פנטזיה, חלום נבואה, אל תירא אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל בית אביך, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי אשר דיברתי לך, והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעך. איזה ברכות, איזה ברכות, איזה ברכות, כל מילה פנינה, כל מילה מיליון דולר, איזה ברכות. אחרי שהוא חוזר מלבן, הוא מוצא את עשיו, בא לקראתו עם 400 איש עמו. וירא יעקב, ויצר לו, ויאמר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, אתה אמרת, היטב היטיב עמך, והתחיל לבכות. הלו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך ברכה, מה אתה בוכה? הוא הבטיח, אולי הוא ייקח אותה ממני. אני מפחד. נכון שהוא הבטיח. אבל אם אני לא אתנהג יפה, הוא ייקח אותה. אז אני מפחד שהוא לא ייקח אותה. כל כך פשוט. זאת אומרת שאפשר לקחת ברכות. אנחנו עכשיו נזכר מה אמרנו בתחילת הקיץ. שבוע אחד לפני תשעה באב, קראנו את חומש דברים, את הפרשה הראשונה, מיד מיד בהתחלה, משה רבנו אומר לבני ישראל, מיד בהתחלה, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם, ככם, 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. מי שלא מכיר את כל התורה, את כל הפסוקים, זה בסדר, ברכה נהדרת, ברכה יפה. אבל רשי, זה לא מוצא חן בעיניו. אני חוזר על הפסוק. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים, ויברך אתכם, עד כאן הכל בסדר. אבל כאשר דיבר לכם, זה לא מוצא חן בעיני רשי, בעיני חז"ל. מה זה כאשר דיבר לכם? מה זה 1,000 פעמים? כאשר דיבר לכם, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל למנות איש את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. אז מה אתה אומר כאשר דיבר לכם? הוא לא דיבר לנו 1,000 פעמים. אתה אומר, יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים, כאשר דיבר לכם. הוא לא דיבר לנו 1,000 פעמים, הוא דיבר לנו טריליארד פעמים, ככל הים. מה אתה אומר 1,000 פעמים? ועוד כאשר דיבר לכם? מה אומר על זה רשי? בבקשה, תסתכלו בפנים. פרק א', פסוק י', אומר רשי, אמר להם משה רבנו, 1,000 פעמים שאמרתי, זה משלי. אבל הקדוש ברוך הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם. אני, יש לי קצבה, אני יכול לתת 1,000, הקדוש ברוך הוא ייתן בלי סוף. מה הרעיון? מה הרעיון? למה יעקב, למה משה רבנו היה קמצן? תגיד גם אתה, חול הים. משה רבנו והקדוש ברוך הוא נותנים שני סוגים של ברכות שונים. יש ברכה, כמו שאמרתי מקודם, אני מוציא מהכיס שעון, נותן לך. מוציא מהלב ברכה ונותן לך. ויש ברכה שאני מחבר אותך למשהו נצחי. משה רבנו נתן ברכה עם קצבה 1,000 פעמים. מה המעלה? ברכה עם קצבה, אתה לא יכול לקחת, גמרנו, הוצאת את החבילה מהכיס שלך, הרסת, נתת, היא כבר לא בידיים שלך, זה שם, זה קצבה. 1,000 שנים הוצאת מהכיס, נתת על שליטה. אז משה רבנו נתן איכות כזו של ברכה, שהיא לא משתנה, לא מתבטלת, אי אפשר להתחרט, אי אפשר לקחת רוורס. מאידך, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה, ככל הים, עד בלי די, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. בלי סוף זה מעיין. מעיין יש ברז, אפשר לסגור אותו, לא לנצח, אפשר לסגור אותו לכמה שנים, ונהיה חנוקים. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה על הוויכוח, מה היה שם עם הברכה של יעקב, שהוא בירך את פרעו, שיפסיק הרעב. האם הוא לקח משהו מהיד ונתן לפרעו, או שהוא חיבר אותו לאיזה מקור של שפע? אם הוא לקח משהו, נתן לו, כך עוד 5 שנים, אמור היה להיות 7 שנות רעב, 2 כבר עברו, כך חבילה של 5 שנות סובע. חבילה כזאת אי אפשר לסלק, אי אפשר לעצור. זה הוא נתן, זה לא שלו כבר. אבל אם יעקב אמר, נכון, יש רעב, אבל אני אפתח לכם איזה ברז, אני אתן לנילוס להיכנס לכאן, והוא ישבור את הרעב. אתה עומד על השיבר, ופותח את הברז, הקדוש ברוך הוא סגר אותו, ואתה פותח, יעקב היקר, משום כבודך, אנחנו לא נסלק את הידיים שלך מהשיבר. כל זמן שאתה מחזיק אותו, יהיה שפע במצרים. אבל כשאתה מת, השיבר נסגר, כי אני סגרתי אותו. הקדוש ברוך אומר, אני סגרתי, מה אתה פותח? פתחת, פתחת, תהיה בריא, לא מתווכח איתך. אותו דבר אנחנו מאחלים לרופא, לחולה. יש חולה, לא עלינו, יש לי כמה חברים חולים, השם ירחם, ישלח להם רפואה שלמה. הרב ברוך וייסבקר, ולא, לא, הוא לא חבר שלי, הוא מעליי. אומר חברים ברמה שלי. רפואה שלמה צריך לגלל. עכשיו, אני מתפלל על חולה. כל בוקר, בצהריים, בערב, במנחה וערבית, ברפאנו, יש רשימה של אנשים שאני מזכיר אותם. עכשיו, נגיד שבעזרת השם, בזכות הציבור, כאן יש זכות הרבים, אני אומר שיעורי תורה, מתחזקים אנשים, בזכות זה, נגיד שהקדוש ברוך הוא שומע לתפילות שלי, למה לא? שקדוש ברוך הוא שומע תפילות של כל אחד. אם הוא לא היה שומע תפילות של אנשים, לא היה מצווה להתפלל על חולים. הוא שומע תפילה של כל אחד ואחד. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מחליט, אתה צודק, החבר שלך חולה, התפללת, אני מבריא אותו. לכמה זמן הוא יהיה בריא, רבותיי? למשך כל החיים שלי וזהו? אפילו שהוא צעיר ממני ב-15 שנים? התשובה היא, מה זה ברכה על חולה? אם אני מוציא משהו מעצמי, כתוב שבן גילו של החולה נותן לו 1 מ-60, כלומר, 1 מ-60 זה 7% בערך. מה פתאום? 1 מ-50 זה 2%. 1 מ-5, קיצור, נו, חשבנתי פעם, 1 מ-60 זה 7%, 7%, אחר כך אני אחשב, בן גילו לוקח 1 מ-70, זאת אומרת, אני לוקח מעצמי ונותן לו, מה שנתת זה שלו, אבל אם אני מחבר אותו לאיזה מקור של ברכות, אז הברכות, המקור נסגר, לכן יש פטנט, יש פטנט, אני אומר לחולה, בעזרת השם אני מתפלל עליך, אבל תתפלל על עצמך גם כן. חפש לך איזה זכות קטנה אחת, עם הזכות הזאת אתה תבריא. נניח תחליט כל ערב, לפני שאתם הולכים לישון, אתה ואשתך, תקראו 2-3 שורות, 2 הלכות בשמירת הלשון. שמירת הלשון זה כבד, זה קשה כבר בלילה עייפים, קחו את הקיצור הזה, איך קוראים לו שם? קיצור שמירת הלשון. שרב, שכחתי איך קוראים לזה. אבל יש כזו חוברת. או כל שבת בשולחן של שבת, 2 הלכות שבת. כל בוקר בויברך דוד, שים שקל בקופה של צדקה. ברגע שאתה מחליט לעשות איזה מהלך שימשיך, אם אתה תמשיך אותו כל החיים שלך, אז אתה תהיה בריא כל החיים שלך. זאת אומרת, אתה יכול לחבר את הברכה למעיין שלא קשור לברך, יהיה קשור אליך. אתה בעצמך מזרים בתוכו שפע וברכה. אם כן, בחזרה, רבותיי, יש עוד הרבה מה להעריך על זה, אבל עכשיו אני חוזר בחזרה לשאלה הראשונה. אני התחלתי את כל השאלה הזאת, שבת עם מקור הברכה, נכון? לפני שעתיים בערך היה שבת. היינו בתוך מקור הברכה, ואמרנו, ברוך המבדיל בין קודש לחול, סגרנו את השלטר של השבת, פתחנו את השלטר של יום חול. האם הברכה של השבת נעלמה? או ממשיכה ללוות אותנו? רבותיי, התשובה היא, אם אנחנו לקחנו משהו מהשבת, משהו, איזה זיכרון טוב, איזה הרגשה טובה, איזה התייחסות טובה, לא יודע, נחפש פעם אחרת, אם אני משגיח באיזה, אני יכול להגיד יותר הרבה דוגמאות. אם לקחנו משהו מהשבת, אם השבת תלווה אותנו, אז גם ברכת השבת תלווה אותנו, זה תליה. אנחנו אומרים, זכור את יום השבת לקדשו, מביא רשי, מביא הרמב"ן, מביאים כולם את החז"ל, לזכור אותו כל השבוע. למה? אתם יודעים, באנגלית אומרים, Sunday, Monday, Tuesday, יום השמש גם ביידיש ככה, זינטיק, מונטיק, בעברית אין יום השמש, יום החמה, יום התרנגולת. בעברית זה יום אחד, יום שני, שני למה? למה אתה סופר? שלישי, בשבת. כלומר, כל השבוע אנחנו זוכרים את השבת. רביעי בשבת, זכור את יום השבת לקודשו. כשאנחנו זוכרים את השבת, השבת תזכור אותנו, השבת היא מקור הברכה. איך אומר הפסוק? הרחב פיך והמלאו, תפתח את הידיים. השבת תיכנס, הברכה תיכנס. צריך לפתוח, הרבה, רחב. אתם יודעים, בפותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אצל האשכנזים מנשקים את התפילין. אצל הספרדים פותחים את הידיים. אז אני טיפה בשביל בית הכנסת, וראיתי מישהו פותח את הידיים, כאילו שהוא חופן עם שתי הידיים, משהו, איזה אורז, ככה עם שתי הידיים, ככה פותח את ידיך, שתי הידיים על הפנים, על יד הפנים שלו. אז אחרי התפילה אמרתי לו, לא ככה, תפתח, רחב, רחב. אתה פותח ככה, אז יכול להיכנס בפנים, יש לך מקסימום, אני יודע מה, זה תפוח עץ, יש קולית. תפתח יד אחד הכי רחוק קצת שמאל, יד שני אחר רחוק קצת ימין, יש לך 1.70 מטר בין שתי הידיים, ככה פותח. כמה שאנחנו נפתח ככה, השם ייתן לנו. תקח כיסים גדולים, יהיה לך מלא בפנים. אז זהו זה, השבת נותנת, השבת זה מעיין של ברכה. המעיין לא ייסגר. אנחנו צריכים לזכור, להתחבר אליו. והקדוש ברוך הוא ייתן לנו הרבה 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 בריאות ושפע וברכה וישועות ונחמות, וכאן עכשיו שהשם ירחם עלינו כמה אסונות שומעים יום יום, שיגיד לצרותינו די, ושיהיה לנו שבוע טוב, שבוע נהדר בעזרת השם, שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. שבוע טוב למאזינים היקרים. הקשיבו היטב, עכשיו עשינו הבדלה, נכון? היה בסמים? היו בסמים. בסמים נועדו כדי ללוות את הנשמה היתרה חזרה לשמיים, עד שבוע הבא שהיא תחזור אלינו שוב. שהגוף לא יהיה כל כך כזה פתאום בריקנות, יש לנו בוסם, בסמים. אני רוצה לדבר איתכם כרגע על בסמים מסוג אחר, כמו שאומר הפתגם הידוע, לא בא כבוסם הזה בינתיים. משהו חדש. על איזה בוסם אני מדבר? על סדרת הספרים שלי. כולם מכירים אותה. אבל רבותיי, יש כאן מושג שקוראים לו פנים חדשות באו לכאן. לפני 10 שנים גמרתי את הסדרה. היא הייתה נהדרת, מצוינת, כל קטע של חזל, תמוע, לא מובן, לא ברור, שברתי את הראש, מה כתוב כאן, מה חזל רצו, וכתבתי, ביארתי, הסברתי בעברית קלה וזורמת, מובנת, וברוך השם כולם מרוצים. מאז, לפני 10 שנים, אני ישבתי על כל הסדרה שלי שוב, יום יום, משבע בבוקר עד 12 בלילה, כל קטע וקטע. רעיון עמוק ויפה, שאלתי את עצמי, יש לך איזה סיפור בהיסטוריה של משהו שדומה לזה שקרה? משהו חסידי, משהו של חכמי המוסר, משהו מחכמי הקבלה, איזשהו סיפור טוב שמתאים. עוד משהו, יש לך איזה נושא הלכתי שדומה לנושא הזה? ורבותיי, אני חושב שב-70 או ב-80% מהמקומות הגעתי. יש לנו עכשיו את אותו הספר שהיה אז, אבל עם עוד אדרת מעליו, אדרת נהדרת, המון המון סיפורים, המון המון קטעי הלכה, וגם אותיות יותר יפות, עשיתי אותו בעימוד הרבה יותר מודרני, הרבה יותר יפה, הספרים יותר עבים, יותר מאירים, יותר נעימים לקריאה. מי שיש לו את הסדרה הישנה, ימשיך להחכים. אתה רוצה עוד סדרה? אולי לבית הכנסת? אולי להורים? אתה גם עושה עם זה מצווה. למה אתה עושה עם זה מצווה? כי אני הדפסתי כמות יותר גדולה ממה שאני מסוגל להכיל, גם לשלם אני לא יכול, וגם אין לי מקום בבית. לא שאני כזה קל דעת או פזיז, היה מדובר איזה סוחר ספרים גדול, התלהב, ואומר הרב חנוך, בוא נעשה את זה חצי חצי. במקום שאתה תדפיס, אני יודע מה נגיד, 1,000 סטים, בוא תדפיס 2,000, אני 1,000, אתה 1,000. התלהבתי, למה לא? יגדיל תורה וידיר, הוא ירוויח שירוויח, למה לא? שכולם ישראל ירוויח. אני את הפרויקט שלי לא רציתי לעצור, מפני שאני עכשיו מדפיס אותו לעילוי נשמת אשתי הצדיקה, הרבנית חנה, הייתה מנהלת בערכים במחלקה של הרווקות במשך 40 שנה, המון זכויות, המון מצוות, לעילוי נשמתה באדר, צריך להיות היורצייט שלה. אני מאוד 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 רציתי, שמה אני אגיד לכם, לרפד לית הגן עדן, מגיע לה, באמת, באמת מגיע לה, הבנות שלמדו אצלה יודעות שמגיע לה, ו-40 אלף בנות עברו מתחת, ה-40 שנה תחת ידיה עברו, 40 אלף בנות, בלי עין הרע. אז אני רציתי שזה יהיה מוכן לקראת היורצייט שלה. בשביל זה רבותיי, אתם צריכים לשים כתף, לעזור לי, לעזור לכם, לעזור לעם ישראל, ולעזור לצדיקה, זיכרונה לברכה, שהזכות שלה בשמיים בטח תהיה לכם לטובה. מה אתם צריכים לעשות? עכשיו להזמין ולשלם, אני רושם את הכתובת שלכם, את הכסף שלכם אני אעביר לקריחייה, בקריחייה יש לי הרבה ספרים שאני צריך לשלם עליהם, הם לא ישחררו אותם בלי כסף, ומיד כשהספרים גמורים, מהקריחייה הם מגיעים אליכם ישירות, לא יעברו בכלל אליי הביתה. מה אתם מרוויחים בזה? קודם כל מצווה. וחוץ מזה, הסדרה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רבה. כזו סדרה תצטרך לעלות, רבותיי, 4,500 שקלים. עכשיו, מי שמזמין אותה עכשיו, לפני שזה מגיע אליי הביתה, לפני שאני סוחר מחסן, אני עושה אותה ב-1,000 שקלים. כל הסדרה, 22 כרכים, זה יוצא בסך הכל פחות מ-60 שקל לספר. הרבה פחות מ-60 שקל לספר. אז בבקשה, מה פתאום? פחות מ-50, 50 שקל ספר, זה בחינם, זה גרושים. עולה לי ככה. 50 שקל ספר, גדול 28 סנטימטר לגובה, 700 עמודים בכל ספר. רבותיי, אתם מרוויחים, אני מרוויח, עם ישראל מרוויח, אתם מרוצים, אני מרוצה, עם ישראל מרוויח. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא ומסמכים אותו. תרימו אליי טלפון ואתם זוכים להיות שותפים לדבר נפלא ונהדר. תשאירו הודעה, אני אחזור אליכם. 08-97-44-6-6-6. לחזור? אני אחזור. 08-97-44-6-6-6. סדרת הספרים בדרך אליכם. בריאות ונחת והצלחה ושבוע טוב לכולנו. שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חייתם